מדברים על ברכה, הדלקת הנר בחנוכה. שואלת הגמרא, מהי מברך? כלומר, מה הוא מברך? והתשובה היא, מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ועל זה באה שאלת התלמוד, והיכן ציוונו? שאלה זו לכאורה מוזרה. ציוונו, כמו כל תקנות חכמים מדרבנן, שאנחנו מברכים עליהן, וציוונו. מדוע למשל לא שאלה הגמרא את השאלה הזאת על מקרא מגילה? אנחנו גם כן מברכים, אשר קידשנו במצוות האבית ציוונו על מקרא מגילה, ואיפה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקרוא את המגילה? הוא ציווה אותנו על ידי מרדכי ואסתר. או וציוונו לגמור את ההלל, או לקרוא את ההלל. הברכה הזאת, אנחנו מברכים על ההלל, שגם אותו אנחנו אומרים בחנוכה. התקנה המקורית של חג החנוכה הייתה, אם אני קורא נכון, בדף כ"א עמוד ב', נאמר כך, לשנה אחרת, כבעום ועשאום ימים טובים, בהלל ובהודעה. כן, אני למד מזה שבזמן בזמן החשמונאים, התקנה הראשונה כללה שלוש הלכות, שהן א', שעושים את הימים האלה ימים טובים. מה ההגדרה שלהם כימים טובים? שהם אסורים בתענית ובהספד. זאת הגדרה דרך השלילה. כן, זה יקרה יום טוב, שהוא אסור בתענית ובהספד. דבר שני, שקוראים בו את ההלל. דבר שלישי, הודעה. רש"י אומר, זה שאומרים על הניסים בברכת המזון ובתפילת 18. כן? זה שלושת הדברים. ושם אגב, אנחנו רואים באמת מהתקנה העתיקה הזו, שלא הייתה תקנה להדליק נר חנוכה. כן? כלומר, המצווה המקורית של החג איננה הדלקת הנר, אלא שלושה דברים אחרים. יום טוב, הלל, הודעה. ועל אמירת ההלל, גם כן אנחנו אומרים וציוונו, ושם התלמוד לא שואל והיכן ציוונו. כלומר, הדבר ברור לתלמוד שזה פשוט, כן, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל, והשאלה היא, מאיפה זה כל כך ברור? שרק על הנרות שאלו. אבל דבר ברור אחד עולה בו מהסוגיה, שתקנת הנרות לא הייתה בכלל תקנת החשמונאים. החשמונאים לא תקנו נרות חנוכה, אבל בתקופה מן התקופות אנחנו מוצאים שיש נרות בחנוכה. והשאלה היא מאיפה זה בא, אני חושב שדיברנו על זה גם בשנים קודמות, מה המקור של הנרות של חנוכה. אבל זה לא התחיל מתקנה, או על כל פנים לא מתקנת החשמונאים, ולכן על תקנת החשמונאים אין שאלה, על ההלל וציוונו על ידי בדינו של חשמונאי לקרוא את ההלל. על הנרות יש מקום לשאלה. וכאן המקום באמת לשאלה, מי הראשון שהדליק נר חנוכה? בעקבות שחרור המקדש וחזרת העבודה ושחרור המדינה בכלל מעול היוונים, מי הראשון שהעלה על דעתו להדליק נר חנוכה? וייתכן מאוד שאף אחד לא עשה את זה באופן, בתור ציווי. כן, אבא נקרא את התשובה של התלמוד. והיכן ציוונו? רב אביה אמר, מי לא תסור. שנאמר בתורה, פרשת כי תצא, שצריך לעשות מה שהרבנים אומרים. שנאמר, לא תאסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז מכיוון שהסנהדרין קבעה שצריך להדליק נר חנוכה, אכן, וציוונו להדליק נר חנוכה. אז יוצא לפי זה שהמקור של המצווה הוא מקור רבנים. אבל בהמשך, רב נחמיה אמר, יש דעה אחרת. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. כלומר, הסיבה שאני צריך להדליק נר חנוכה, זה בגלל שסבא שלי הדליק. ומכיוון שמשה ציווה בתורתו לעשות מה שהסבא שלי עושה, לכן, כיוון שסבא שלי הדליק נר חנוכה, אני יכול להגיד, וציוונו על ידי משה לעשות מה שהסבא שלי עושה. יוצא שהמקור של הדלקת נר חנוכה הייתה הסבא של הסבא של הסבתא שלי. משהו כזה. מישהו, אולי אפילו בדור החשמונאים, אולי דור אחר כך או שני דורות אחר כך, החליט שצריך להדליק נר בחנוכה. ואת זה הוא עשה כמובן בלי ברכה, כי אף אחד לא ציווה אותו. הבן שלו כבר מחויב לעשות מה שהאבא עשה. כלומר זאת תגובה ספונטנית של האומה, הרגישו צורך להדליק נרות לכבוד החנוכה. ייתכן מאוד שהדבר קרה בעקבות הגזרה שהייתה על ברית המילה. היוונים גזרו שלא יעשו ברית מילה. והגמרא במסרת שבת מספרת לנו בפרק אחר, שבזמן שהייתה גזרה על המילה, היהודים היו בכל זאת מלים, אבל היו צריכים למצוא איזשהו פטנט כדי להודיע בתוך הכפר שמחר יש ברית אצל משפחת פלוני. הרי אי אפשר להכריז, יש משתפי פעולה של היוונים, ולכן צריך למצוא איזשהו קוד להודיע שיש ברית למחרת, והקוד היה הדלקת נר בחלון. היו מדליקים נרות בחלון, ואז כולם ידעו שלמחרת יש ברית שם. אני משער שהדרך הייתה כזאת, שבלילה השני אחרי לידת הילד, ונגיד הילד נולד בלילה הראשון, אז היו מדליקים נר אחד, בלילה השני שניים, בשלישי שלוש, וערב הברית היו מדליקים שמונה נרות בחלון, ואז כולם ידעו שלמחרת זה ברית, ברית מילה. יכול להיות שאחרי שהשתחררנו מן הגזרה הזאת, אז אחד היהודים אמר, למה לא לשמר את המנהג היפה הזה, זכר לשחרור, ובאמת מצאנו כמה מדרשים שקושרים את זה שיש שמונת ימי החנוכה כנגד שמונת ימי המילה. יש קשר לזה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, ששבעה אלה ימי, שבעת ימי בראשית, שמונה שמונת ימי מילה, וזה כנגד ימי החנוכה וכדומה. גם בשאילתות דרב החיגאון מובהר היום כזה. אז אם כן, יכול להיות שזה יתחיל מהספונטניות של האומה. והסוגיה הזאת, העוסקת במקור של הציווי, היא בעצם סוגיה שמשמשת לכל דיני דרבנן. כלומר, כל ההלכות, כל הסוגיות שדנו במקור של מצוות דרבנן והחיוב לקיים, הסתמכו על הסוגיה הזאת. כלומר, רואים שהמעמד של התורה שבעל פה עולה לדיון בתלמוד דרך החשמונאים. יש על זה כנראה חשיבות, כי החשמונאים יותר מכל מכל חכם אחר, מכל דור שבדורות, הם אלה שלחמו על התורה שבעל פה. ואני אסביר כאן את הכוונה של הדבר. בברכת על הניסים, בתפילת על הניסים, אנחנו אומרים ככה, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות וכו', שעשית על אבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בימי מתתיה בן יוחנן, כן, זה ככה השם האמיתי, כן? בימי מתתיה, לא מתתיה. כן, והנוסח הספרדי הקדום, בכל הסידורים הישנים כתוב מתתיה. בסידורים החדשים תקנו, רפורמה, מתתיה. אבל צריך להגיד בימי מתתיה, בן יוחנן, חשמונאי, כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם, או לשכחם, תלוי, יש גרסאות לשכיחם, יש גרסאות להשכיחם. מה ההמשך? אז בנוסח רבנו סעדיה גאון כתוב להשכיחם מתורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. בנוסח רב עמרם גאון כתוב להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. בנוסח האשכנזים אז שימרו את הנוסח של רבנו עמרם גאון, והנוסח הספרדי המקורי הוא כמו רבנו סעדיה גאון, להשכיחם מתורתך. כאמור בסידורים החדשים, כיוון שהם לא הבינו את המשמעות, מחקו את המם, אבל שכחו למחוק את המם השנייה ולהעבירם. מה המשך? מי יכול להגיד? אז אני אגיד על חוקי רצונך, אל תדאגו, עוד כמה זמן גם זה יתקנו ויכתבו להעבירם על חוקי רצונך, כי הרי אי אפשר להעביר מחוקי, כן? אבל זה לא, כלומר כדי לתרץ גרסה קשה לא צריך בשביל זה לעשות תיקונים. אנחנו לא מבקרי המקרא, אנחנו רוצים להבין מה שכתוב. אם כן, מה התכוונו? מה התכוונה אותה גרסה שאמרה להשכיחם מתורתך? אם אנחנו לוקחים את זה כפשוטו, הרי אם, סתם ככה, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה רצו היוונים לעשות לנו, הם רצו שאנחנו נשכח את התורה. אז זה להיות כתוב באמת להשכיחם תורתך. אבל מצד האמת, היחס הראשון של היוונים אל תורת משה לא היה יחס של בוז. מבחינה היסטורית אנחנו יודעים שכאשר היוונים פגשו לראשונה את תורת משה, הם קיבלו אותה ביחס של הערצה אדירה. יש לנו אפילו עדות של תלמיד של אריסטו בשם קלארקוס, שמספר שאריסטו רבו פגש יהודים והתפעל מחוכמתם ביותר. האמת היא מה שקלארקוס אומר, מה היה השבח הגדול שיש לו לומר על היהודי שפגש את אריסטו? שהוא היה כל כך חכם שהוא באמת היה כמו יווני. זה השבח הגדול שאפשר להגיד על היהודי שהוא יווני. אבל טוב, זה כבר מראה על איזושהי בעיה, על איזושהי אי הבנה או דיאלוג של חרשים בין היהודי ליווני. כלומר היווני איננו יכול לראות חוכמה שלא דרך הפריזמה היוונית. אבל אריסטו אמר היהודי הזה גדול. אנחנו מוצאים יותר מאוחר, כאשר, מה? פריזמה זה מנסרה, מנסרת, כן? כלומר, השתקפות יוונית, דרך משקפיים יוונית. וזה לא חדש היחס הזה, אפשר לראות את זה גם אצל אנשים בפילוסופיה המערבית, שמעריצים את תורת ישראל, והם לומדים גמרא. יש פילוסופים אצל הגויים שלומדים גמרא. דרך המשקפיים, של הפילוסופיה המערבית. הם משוכנעים שחכמי ישראל היו פילוסופים גדולים. קשה לדעת האם הרבנים הם באמת פילוסופים. אבל דבר אחד שבטוח זה שהפילוסופים אינם רבנים. אז זה אולי אומר שזה לא בדיוק אותו הדבר. צריך להבין מהו ההבדל. בתקופה קצת יותר מאוחרת, אבל ממש לא הרבה זמן אחר כך, היה במצרים גוי בשם תלמי השני פילדלפוס. לא, סליחה, תלמי הראשון פילדלפוס, אחר כך היה תלמי השני אברגטס. לא, אני מבלבל, לא, סליחה, השני פילדלפוס. הוא היה מלך יווני במצרים, מלך מוקדוני, מצד האמת, אבל בן לתרבות היוונית. והוא כל כך העריץ את תורת משה, שהוא ביקש לעשות לה את הכבוד הגדול ביותר שיווני היה יכול לעשות לאיזשהו ספר. והוא לתרגם את התורה ליוונית. יש לנו ספר שמתאר את הפעולה, את המפעל הזה, זה איגרת אריסטאס אל פילוקרטס, שבו אנחנו רואים את המלך הזה מתפעל כל כך מן התורה, שהוא מזמין 70 חכמים מארץ יהודה שיתרגמו לו, מבקש מהכהן הגדול שבארץ ישראל, מבקש שישלח לו 70 חכמים שיתרגמו בשבילו את התורה. ומה הוא יעשה מהתורה? הוא יניח אותה במקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה, ליד הספרים של אפלטון ואריסטו. בשביל יווני זה אדיר, וכן. לכאורה, היחס של היוונים אלינו, היחס של הערצה ולא רק זה, כלפי התורה, הם העריצו מאוד את התורה. וקשה לומר, אם כן, שאנחנו נדון את המפעל של היוונים כלפינו אך ורק על פי הגזרות של אנטיוכוס. שהיו בתקופה מאוד מאוחרת, רוב מלכי יוון העריצו את תורת ישראל. אבל אם אנחנו מסתכלים בצד האמת, מהי הכוונה של התרגום של התורה ליוונית? המטרה היא לקחת את התורה ולהשכיח את ישראל ממנה. להשכיחה מתורתך, לא להשכיח את התורה, התורה אדרבה. התורה היא נפלאה, צריך רק למחוק את הישראלים מתוכה. יראה, אם אנחנו שמים את התורה, אם התורה ניתנת לתרגום בשפה האוניברסלית, היוונית, ויש לה מקום של כבוד בספרייה שבה כל אחד יכול לבוא וללמוד אותה, זה אומר שהקשר שלה אל היהודים הוא קשר מקרי לחלוטין. אתם, היהודים, יש לכם זכות מיוחדת. הייתם אותה קבוצה אנושית ששימרה את הטקסט היקר הזה, את החוכמה היקרה הזאת, עד הזמן שבו הטקסט הזה ייתרם כתרומה חשובה לתרבות האוניברסלית.
שהיא במקרה גם יוונית.
אבל אנחנו כבר לא צריכים אתכם. כלומר, מכאן ואילך היהודים יכולים להימחק מן העולם או להתבולל במרחב התרבותי הכללי, והיהדות תהפוך להיות איזשהו מקרה פרטי של התרבות הכללית. כאן המקום להבין מה בעצם היוונים רצו מבחינה תרבותית. היוונים היו בדרך כלל אנשים מאוד טולרנטיים, זאת אומרת סובלניים לדעות ודתות ותרבויות אחרות. לא הייתה כל בעיה ליוונים לקבל את זה שכל עם ימשיך לעשות את מנהגי אבותיו. רק דבר אחד הם אמרו, יש תבנית כוללת של התרבות, אידיאל תרבותי, וכל אומה אינה אלא מקרה פרטי, לוקלי, קצת אקזוטי, עם צבע של התרבות הכללית. אז בתפיסה הזאת, מה זה להיות מצרי? מצרי זה יווני עם קצת אמונות תפלות, שהוא ירש מן העבר, אבל זה יפה, זה אקזוטי, אפשר לעשות את זה גלויות. יש פירמידות, ספינקס, נחמד. העיקר זה בעצם שאתה יווני, אבל משהו, זה קיטש נשאר, קיטש יפה, מצרי. וכמו כן, לגבי כל התרבויות כולן. בכלל זה גם היהדות. היהדות היא סוג של יווניות. קצת, אולי קצת מעולה, אולי קצת יותר פרימיטיבי, זה שאלה איך להגדיר את זה. יווניות כפרית בארץ יהודה. ומזל שהצלנו את הספר שלהם מידיהם הפרימיטיביות. וממנטליותם החשוכה. איזה יופי, יש לכם ספר פה, מרגלית, זה ראוי לספרייה של אלכסנדר. זאת אומרת, הם רצו להשכיח את ישראל מן התורה. עכשיו, איך מחשבה כזאת הייתה יכולה בכלל לצמוח? ואיך ייתכן בכלל שהיוונים יחשבו כזה דבר על תורת משה? נשאל את עצמנו, מהי התורה באמת? בתפיסה היוונית, התורה זה חוכמה. והחוכמה היא בהגדרה שייכת לכולם. מה, וכי נאמר שהחשמל, בגלל שזה אדיסון שמצא את זה, זה שייך לאמריקה? והאם נאמר שבגלל שניוטון האנגלי מצא את חוק הגרביטציה, אז חוק הגרביטציה הוא אנגלי? לא, זה אוניברסלי, זה שייך לכולם. אז התורה, זה שזה יהודים שסחבו את זה איתם, זה לא יותר יהודי ממשהו אחר. אבל מצד האמת, מהי התורה? התורה איננה חוכמה. התורה היא דבר השם, התגלות רצון השם אל מי שהוא. זה דיבור. ואז אם זה דיבור, יש חשיבות לשאלה למי הדיבור הזה מופנה. נוסחה מתמטית היא תמיד נכונה, לא משנה מי קורא אותה, אולי אף אחד לא יקרא אותה, היא תמשיך להישאר נכונה. אבל מכתב, מכתב, אם הוא באמת מכתב, איננו סתם הוראה סתמית, הוא מופנה אל סוג מסוים של זהות. כן, מה רוצה לומר? זה בכלל לא משנה. השאלה, זה שהתורה אומרת שהעולם דיברה ושיש רק אל אחד, לא יפריע ליוונים. כי א' גם הם ימידו בזה, באיזשהו מקום שיש רק אל אחד. ודבר נוסף, הייתה איזה מין אמירה כזאת, שבו לא נדבר על מה שמקביל בינינו. סך הכל המשותף רב על המפריד. ואל תהיה קיצוני. בסדר? זה פחות או יותר הסיביון של דבר. ייתכן גם שפותחה אז פרשנות של התורה, שהסבירה את מעשה בראשית לא בתור יש מאין. זה בהחלט אפשרי, גם הרמב"ם אומר שזה אפשרי ככה לעשות. אם כך, התורה היא פונה אל מישהו. אם זה מישהו, אז המישהו הוא חלק אינטגרלי של המסר. מי הוא אותו מישהו שאליו מופנית התורה? עם ישראל. בלי עם ישראל אין תורה. אבל מתי האמירה הזאת שאני אמרתי עכשיו, היא דבר שאי אפשר לחלוק עליו? כלומר, מתי זה ברור לכולם שזה צודק שהתורה היא לישראל בלבד ולא לאומות? בשעה שהדיבור נשמע. כשהקדוש ברוך הוא נגלה, כשיש נבואה בעולם. כשיש נבואה, לא עולה על הדעת של שום אדם בעולם לומר שדבר השם אל נביא פלוני שייך לכולם. כולם מבינים שזה שייך לאותו נביא. ואם מדובר על אומה של נביאים, אז זה ברור שהדיבור המופנה אל האומה הוא של האומה ולא של מישהו אחר. אז בעצם התפיסה היוונית של התורה היא תולדה הכרחית של הפסקת הנבואה. כלומר, חג החנוכה מציין את ההתמודדות ההיסטורית הראשונה של עם ישראל אחרי תקופת הנבואה. ואחרי תקופת הנבואה יש מקום בהחלט לספק. יש ספק ליהודים עצמם, והספק היה לגיטימי. המהר"ל אומר שזה היה ספק לגיטימי. האם באמת אנחנו רשאים להחזיק את התורה אצלנו? זה סתם גזענות? אולי באמת התורה אינה אלא איזושהי חוכמה סתמית, אוניברסלית, שייכת לכולם?
אור
לגויים. מה? אור לגויים, אני לא נגד. השאלה היא, האם זה בכלל אור לגויים? אולי זה אור לכולם, לישראל ולעמים. כלומר, אולי אנחנו בכלל לא פונקציה בנושא הזה. כשאתה אומר אור לגויים, הכוונה שישראל מאיר לאחרים. אולי בכלל לא צריך את עם ישראל. אפשר שהתורה תינתן לכל העולם כולו בתור חוכמה עליונה מרוממת את האדם. בעצם, כן.
זה נכון להגיד את זה, אולי נבוא לבוא לפני.
אבל גם אצלם פסקה הנבואה. כן, באותה התקופה פסקה הנבואה בעולם כולו. כן, בסדר עולם זוטה. נאמר שכשהגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים. חגי, זכריה ומלאכי. כלומר, זה משהו כללי בעולם כולו, כן.
אני יודע שהנבואה פסקה בגלל הרגחה אלוהית התמעטה, בגלל חטאים
וגלות. נו.
זה הנבואה שלנו, אבל למה היא פסקה
לי מסוגל? הנבואה היא תוצאה של השראת השכינה בעולם. יש השראת שכינה, כל העולם מרגיש. יש סילוק שכינה, כל העולם מרגיש. בסדר? ולכן, בכלל, עצם זה שאנחנו נטען שיש המשך של גילוי שכינה בישראל, גם אחרי הפסקת הנבואה, הטענה הזאת שאנחנו טוענים, שהקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר דרכנו דווקא, יש לזה שם במסורת שלנו, קוראים לזה תורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? זאת הטענה שהקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו ואת דברו דרך השכל והפלפולים של תלמידי מכון מאיר בבית מדרש. זה בעצם מה שאנחנו טוענים. אנחנו מדברים בבית המדרש ואנחנו משתמשים בשכל שלנו, לא משתמשים בכלים אחרים, זה לא מיסטיקה. ואנחנו טוענים שהפעולה השכלית הזאת היא הנבחרת על ידי הקדוש ברוך הוא כדי להתגלות דרכנו, כדי לגלות את רצונו בעולם. זאת אומרת, זאת פעולה חדשה. ואז יוצא שיש הבדל תהומי בין תורה שבעל פה לבין הפילוסופיה. זה מובן מה שאני אומר או שזה... מה לא מובן? מה לא הבנת? תסביר. כי לי זה מובן, אז אני לא יודע מה לך... אתה ואני לומדים גמרא ראשית עושה. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו דרך הפלפול שלנו. אנחנו בסוף נקבע את ההלכה, אנחנו נקבע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה נקרא תורה שבעל פה, אבל זה לא דיבור. זה לא דיבור, זה גם לא רוח הקודש. זה תורה שבעל פה. זה השכל של ישראל. תורה שבכתב זה בעצם מה שנקרא בסט סלר עולמי. זה רב מחר בינלאומי. בכל ספרייה בעולם יש תנ"ך. לא שואלים את היהודים אם הם מסכימים או לא. נאמר ככה, בתפיסה היוונית, התנ"ך כתוב ביוונית, ויש גם תרגום לאנגלית, וללטינית, ולרוסית, ויש אפילו גרסה בעברית. כלומר, זה שהמקור מישראל זה מקרי לחלוטין. בסדר? בעוד שאנחנו טוענים שהנבואה לא פסקה מאיתנו, רק שהיא לבשה צורה אחרת, צורת החוכמה. ואותה חוכמה היא התורה שבעל פה. עכשיו, זה בעצם מה ששואלת הגמרא, ואיכן ציוונו? כלומר, וציוונו להדליק נר חנוכה, אתה צריך לומר שגם בשעה שהנבואה פוסקת, הקדוש ברוך הוא ממשיך לצוות, ועל זה נשאלת השאלה, ואיכן ציוונו? וכן מצאנו שתי תשובות. כן. מה המצוות? זאת שאלה יפה, אבל מה זה קשור לנושא? כלומר, אתה מדבר בשיטה היוונית. כן, ודאי, ודאי. לפי היוונים כן. לפי היוונים כן. שמת לב שאני פה הסברתי שתי שיטות. שיטת היהדות ושיטת היוונות. שמת לב שזה שני דברים אמרתי? כן, בסדר. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. ואיכן סיבנו? אז פה מצאנו שתי תשובות. לא תסור, ושאל אביך ויגדך. לא תסור, זה דבר פשוט. הרבנים קובעים, יושבים בסנהדרין, עוד איך שהוא כתוב בתורה, לא תסור מכל אשר יגידו לך, אז יש סמכות לגוף הזה לתקן תקנות. בין היתר גם לתקן נר חנוכה. אבל אם אני אומר לא, שזה שאל אביך ויגדך, זה כניך ויאמרו לך, שזה מנהג האומה הספונטני, שקבע שיש לנו חיוב לברך וציוונו להדליק נר חנוכה, יוצא שיש חלק של התורה שמתגלה אפילו לא דרך הרבנים, אלא דרך העם. זה המקור לאמרה החשובה, מנהג ישראל תורה. כלומר, זה לא איזה מין וורט, מנהג ישראל תורה. זה בא לומר שדבר השם מתגלה דרך התגובות הספונטניות של האומה. מה שעם ישראל קובע כהתנהגות, זה מחייב. ולכן מי יודע, אולי עוד 400 שנה, עוד 600 שנה, נברך וציוונו על צליית הבשר ביום העצמאות. כיוון שמצאנו ש-90% מן העם עושה את זה, אז אולי זה באמת מנהג ישראל תורה. אני לא אומר את זה בצחוק. עוד לא קבעו, עוד 600 שנה ימצאו טעמים על פי הקבלה לדבר הזה וכוונות הארי. כן. אז אתה אומר, אז לא צריך בעצם לבוא. זה השאלה, נכון? אנחנו עדיף מנביא, אז בכלל, למה צריך לבוא? נכון, מה השאלה הייתה? אתה רוצה תשובה? מה זה חכם עדיף מנביא? מה זה עדיף? הוא יותר יעיל. החכם מצליח איפה שהנביא לא מצליח. אבל מי יותר גדול? הנביא. נביא גדול מחכם. חכם עדיף מנביא, שני דברים שונים. כלומר, עוצמת החיים המתגלה אצל הנביא היא לאין ארוך גדולה יותר מעוצמת החיים המתגלה אצל חכם. אמנם החכמים יותר יעילים, הפעולה של החכמים החזיקה מעמד יותר זמן, אבל הנביאים זה גדלות חיים, גדלות נפש. לכן אנחנו משתוקקים לשניהם. עיין באורות, בזרעונים, יש פרק שם, פרק ב', הנקרא חכם עדיף מנביא. עיין שם היטב, בהרחבה. ודעת לנפשך ינעם. ברור. אז לכן, אין פלא שדווקא ביחס לשאלת נר חנוכה, נשאלה השאלה של המקור של התורה שבעל פה בישראל. עכשיו, אם נסכם את זה במילים קצרות, יוצא שיש שתי תורות. יש תורת הרב, שאדם לומד מרבו, ויש תורה אחרת, תורת האב. כן, תורה שאדם למד מאבי. כי אם נאמר את זה אחרת, התורה אומרת לנו כיצד יהודי צריך להתנהג. אבל התורה אינה אומרת לנו מה זה להיות יהודי. מאיפה לומדים מה זה להיות יהודי? זה לומדים מהבית, ממסורת האומה, בלי קשר לתורה. ומי שאין לו תורת האב, עשוי לעוות את תורת רבו. כי אז יש איזו נטייה שיכולה להתפתח בנפש, לנתק את התורה מישראל. לראות את התורה בתור גוף עצמאי שאיננו תלוי באופן אינטגרלי באומה הישראלית. בסדר? וזו טעות חמורה, כי מזה אפשר להגיע לכל מיני השקפות עולם שאומרות שהעיקר זה התורה ולא ישראל. הראשית של ההכרה הזאת, זה התחיל אצל היוונים, שאמרו להשכיחם מתורתך, שרצו להשכיח את ישראל מן התורה. כן. לא שומע, לא הבנתי. כן, עזבו את התורה, אבל לא עזבו את האומה. כלומר, זאת הזכות הגדולה של הציונות החילונית, שהיא שימרה את הזהות היהודית, לא את הזהות הדתית. מובן? הזהות היהודית היא חשובה ביותר. ליהודים ניתנה התורה, לא לדתיים. בסדר? הרי זה, הלל אומר, הביא מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. סימן שהתורה ניתנה למי? למי שרחוק ממנה. אולי דווקא ליהודי הרחוק, הרי כתוב ומקרבן לתורה. סימן, הנחת היסוד זה שהבריות רחוקות מן התורה. כן.
אמרת
לספר יופיע השם ישראל.
זה בעצם המקור של המקור של המקור של המקור.
בדיוק. זה המקור של התפיסה הנוצרית. זה התחיל אז. מה זה נצרות? זה יווניות יהודית. הרי מייסדיה של הנצרות היו אנשים ספוגים תרבות יוונית.
זה לא שראו בישראל הרבנים שלפני הנצרות, זה משהו מיתולוגי, שבעצם המסר מיועד בכל האנושות, אבל משתמשים בשם ישראל.
כן, כן.
אחר כך הנצרות...
אז זה בדיוק מה שעושה הנצרות. הנצרות אומרת שישראל זה הכנסייה. כן? לא היהודים. היהודים בטעות חושבים. כן, הרי הם לא מתעללים. בכנסייה הם אומרים, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, והם מתכוונים לכנסייה. כן. נכון, דרך השטויות של בני ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה. כן, דבר נפלא. איך שאפילו מנהגי שטות, הם מצטרפים להנהגה האלוהית. אני הבאתי כמה דוגמאות לזה בשיעורים, אין צורך עכשיו לחזור לזה. לבטל מנהגי שטות צריך מאוד להיזהר. בדרך כלל, ביטול מנהגי שטות מביא שטויות. אני אומר את זה ברצינות. יש לנו כמה דוגמאות היסטוריות לנושא הזה, אבל זה לא הנושא של השיעור עכשיו, אבל בהזדמנות. כן. זה כמו שתשאל, נגיד ככה, אתה רוצה לחדש איזשהו חידוש לאיזשהו ציבור. אז אתה קודם כל צריך לדעת מי הוא הציבור ומה אתה רוצה להוסיף לו. אם לא, החידוש שאתה אומר, יכול להיות שהוא ייפול על אוזניים אטומות או על אוזניים מעוותות. אז צריך קודם כל להיות אותו ישראל שהתורה התכוונה לו, ואז ההלכה מובנת בצורה נכונה. כי יכול להיות שאדם יקיים בדיוק מה שכתוב בשולחן ערוך, רק הוא לא ידע למי נאמרה ההלכה הזאת, לאיזה סוג, כלומר, איך לקלוט את ההלכה הזאת, ואז הוא עשוי לעוות את כוונתה. כן. מי פתור?
כל היוונים שהם פתורים מהמצוות.
הם לא אמרו שהם פתורים מהמצוות. מי אמר שהם לא שמרו שבת? פילון האלכסנדרוני אומר שהראיה שיום השבת זה יום חשוב, זה שאין לך עם ולשון בכל האימפריה הרומאית שאין בו שומרי שבת. דווקא בימי קדם, היהדות השפיעה מאוד על הגויים, והיו הרבה שומרי מצוות בין הגויים. מובן גם המדרשים שלנו, נקראים יראי השם. במדרשים. אבל בואו נחזור לעניין. מתוך זה מובנות מספר הלכות, לכאורה שוליות לגמרי, בענייני חנוכה. למשל, הדין הזה, שאחסנאי פטור מנר חנוכה, כי אשתו מדיקה עליו. כן, אדם, נגיד, נסע לחודש לאיזשהו מקום, מתארח אצל מישהו אחר, השאיר את אשתו במקומה. היא מדיקה נר חנוכה. ההלכה אומרת, הוא פטור. למה? למה תלו את זה באשתו? כי דרך זה שיש בית, הרי בכלל כל הדין הזה של נר חנוכה זה נר איש וביתו. נכון שנשים חייבות בנר חנוכה שאפן היו באותו הנס. אז תהיה קצת יותר פמיניסטי, אם כבר. תגיד, אישה חייבת, איש חייב. אבל אנחנו לא מצאנו כך. מצאנו שהאיש והאישה חייבים. ולכן אם האישה הדליקה, האיש פטור. למה? כי דווקא הזוג הוא זה שמשמר את השייכות לאומה. ולכן, איפה שיש זוג, זה המוקד של קדושת עם ישראל שאותה רצו היוונים לבטל. מה? למה? אם אדם מתארח באיזשהו מקום בשבת, ואשתו נשאר במקום אחר, הוא חייב בקידוש והיא חייבת בקידוש. לא נאמר שבגלל שהיא עושה קידוש בבית הוא פטור מקידוש איפה שהוא נמצא. מה? אז פה זה שונה. דווקא בנר חנוכה אמרו את זה. כי בנר חנוכה, בדיוק זאת הייתה הנקודה, זה מה שהם רצו לפרק. לכן יש הדגשה תמיד של פגיעה בצניעות שהיוונים רצו לעשות, וכל המדרשים שדברים על זה, ששלטו בבנותיהם והייתה גזירת הגמון, כל הדברים האלה זה כדי לבטל את הייחודיות הגזעית של האומה. לכן דווקא שם אנחנו אומרים שזה נר איש וביתו, עד כדי כך שהאחסנה היא פטור אם אשתו מדליקה עליו. מה שאיננו כלל דומה, למשל לבחור ישיבה. שבחור ישיבה לא נשוי, אשתו לא מדליקה עליו, כי אין לו אישה. יכול שהיא מדליקה, הוא לא יודע שזאת אשתו. כן? אז הוא כן חייב, והדלקת נר חנוכה, נכון?
מי שמוציא אותו לא חייב.
מה ההבדל בין מוציא אותו לבין חייב? זה אותו דבר. הרי זה מה שאתם אומרים, משתתף בפרוטות. משתתף בפרוטות, הכוונה שאתה מדליק. כן? כשמישהו עושה את המצווה בשבילי, הכוונה שאני עשיתי אותה. אז סימן שהוא חייב. זה מה שכתוב כאן בגמרא. ושוב במסכת שבת דף כ"ג, אמר רבי זהירא, מרש כי הבינה ברב משתתפנה בפריטי, כלומר כשהייתי תלמיד בישיבה, אומר רבי זהירא, הייתי משתתף בפרוטות, בהדי ושפיזה, אצל בעל הבית. כי כיוון שבעל הבית היה מדליק נר חנוכה, הוא היה מדליק בשבילי, אז הייתי פטור. אבל לא שהוא היה פטור מנר חנוכה, הוא היה פטור מלהדליק, כיוון שבעל הבית הדליק בשבילו. אחר כך, בתר דנסי ואיתתה, אחרי שנשאתי אישה, אמינא אשתא ודאי לא צריכנה, עכשיו ודאי אינני צריך. דקה מדליקה עליי בגובתי, כיוון שאשתי מדליקה בשבילי. זאת אומרת שיש הבדל, אדם נשוי, פטור מנר חנוכה כי אשתו מדליקה, ושאין כן בחור ישיבה שחייב בנר חנוכה, רק שבעל הבית מדליק בשבילו. כן, לפי המנהג שהיה אז, שהיו מדליקים רק נר אחד לכל הבית וזהו. לא כמו שאנחנו עושים היום, מהדרין, מהדרין, מהדרין. כן, אני אומר את זה כדי להבהיר שבחורי ישיבה צריכים להדליק נר חנוכה, וכמובן, דבר אחד, כן, שלא תהיינה טעויות. שאשתו פותרת אותו, כי הוא ואשתו זה דבר אחד, נכון?
הם באו לחלק.
כן, בדיוק, הם באו לבטל את מה שאיש ואישה מייצגים, שזה המשכיות הדורות, אז דווקא אשתו פותרת אותו, כי הוא ואשתו הם אותו דבר. עד כדי כך, שאפילו לפי מנהג האשכנזים, שכל אחד מבני הבית מדליק חנוכיה לבדו, אישה אינה מדליקה חנוכיה לבדה, אלא מדליקה באותה חנוכיה שבעלה מדליק. בכל זאת, למרות המנהג הזה. כן, אגב, אני רוצה לציין מה שאמרתי שבחורי ישיבה צריכים להדליק, אני מתכוון שאפילו האשכנזים ידליקו. שלא יהיה פה ספק. עכשיו, מה? אמרתי שאפילו האשכנזים יברכו. מה דיברתי במשך חמש דקות עכשיו? אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני יודע לקרוא גמרא, ואני יודע לקרוא שולחן ערוך, וככה זה כתוב. כן? לא יודע על מה אתה מדבר. לכן אמרתי, אפילו האשכנזים ידליקו בברכה. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. אה? לא, גם נישואים, מה יש? אם אשתו מדליקה בבית, אז לא, ודאי. כן, זה ברור. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. אם אדם בכל זאת נשוי והוא רוצה בכל זאת להדליק, אז הוא יכול לבקש מאשתו שלא תתכוון להוציא אותו ידי חובה, אם הוא כל כך רוצה. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. הדלקת הנר דווקא. למה בעצם הדבר שבו אנחנו מציינים את ההמשכיות של דבר השם דרך התורה שבעל פה זה הדלקת נר? כי מה הייתה תקופת החשמונאים? הייתה שארית של הופעת דבר השם בעולם חשוך. כי כל זמן שהייתה נבואה בעולם, ששרתה השכינה בעולם, העולם היה מלא אור. משעה שפסקה הנבואה, בא חושך לעולם. כי הפסיקה הנבואה, הפסיקה השרת השכינה. ומה שהחשמונאים גילו, שלמרות החושך הזה יש המשך של הארה. ולכן הדליקו נר דווקא. זה מובן מה שאני אומר. ולכן דאגו שבשחרור המקדש לא רק הכהנים ידליקו נרות חנוכה, אלא כל ישראל ידליקו. איפה ראינו את זה? אנחנו אומרים בתפילת על הניסים, והדליקו נרות בחצרות קודשך, נכון? איזה חצרות זה? לא, כתוב. ואחר כך באו בניך ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך, לא בחצרותיהם, בחצרות קודשך. מה זה חצרות קודשך? חצר המקדש, נכון? זהו, יש שתי חצרות במקדש, יש העזרה, עזרת ישראל, ויש עזרת נשים, נכון? יש שתי עזרות. אבל עדיין אני לא מבין איך יכול להיות שהדליקו נרות בחצרות הקודש. איפה מדליקים את המנורה במקדש? באחד, נכון? אז זה, מה? רק באחד. למי מדליק באחד? למה כהן מדליק? לא כאן גדול, כהן. למה כהן מדליק? כי רק הכהן יכול להיכנס לאחד. אבל ישראל יכול להיכנס עד החצר. עכשיו, הרמב״ם אומר שאם אדם שאיננו כהן ידליק את המנורה, זה גם בסדר. אבל יש בעיה, אסור לו להיכנס לאחד. איך הוא ידליק? ובכל זאת לא ייכנס לאחד. ההלכה היא כזאת, אפשר להוציא את המנורה החוצה. ושידליקו אותה בחוץ ויכניסו אותה בפנים. הפך הדין של חנוכה שהדלקה עושה מצווה. כן? אז הדין במנורת המקדש זה שלא צריך להוציא את המנורה אגב. אפשר לקחת את הנרות המונחים על המנורה, להוציא אותם אל החצרות, להדליק ולהכניס אותם בפנים. אז כנראה שזה מה שעשו החשמונאים. כששחררו את המקדש, תיהרו את המקדש, הוציאו את הנרות אל החצר כדי שהעם ידליק אותם, והכניסו אותם לתוך ההיכל. מה הם רצו להראות כאן? את השותפות של האומה הישראלית ביצירת הקודש. זה הכוונה, זה שנשאר איזה נר דולק. עכשיו, הראשון שבעצם עלה על זה, שבניין, שהשרת השכינה בבית שני הייתה, בבחינת הערה קטנה בחושך, הוא זכריה הנביא. כשהוא מתאר שם רוני ושמחי בציון, זה ההפטרה שאנחנו קוראים בחנוכה. כי הנה ניבה ושכנתי בתוכך נאום השם, מדובר על שיבת השכינה בימי בית שני, ושם המלאך שואל את הנביא, מה אתה רואה? הוא אומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבע נרותיה מוצקות, הנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים עליה וכו'. זאת אומרת, מה ראה הנביא? הוא ראה את השכינה חוזרת בדמות מנורה המהירה בחושך, וזה בדיוק מה שקורה בבית שני. מעניין, שבימי בית ראשון, גם בישראל וגם בעמים, עבודת אלוהים הייתה נעשית בעיקר על ידי הקרבת קורבנות. מימי בית שני ואילך, התחדשה בעולם עבודת אלוה על ידי הדלקת נרות. גם בישראל וגם בעמים. מתי הדבר הזה נעשה? כשאנשים מרגישים שהם נתונים בעולם חשוך ושצריך להעיר בו. ויש שני אופנים איך להעיר בעולם שבו אין גילוי שכינה. או על ידי תורה שבעל פה, או על ידי הפילוסופיה. גם הפילוסופיה היא אור. אבל היא אור שאיננו נזקק לדבר השם. חוכמת האדם. השאלה אם זה דבר חיובי או לא. המילה פילוסוף, שזה תמצית החוכמה היוונית, מופיעה בשני מקומות בתלמוד. במקום אחד במסכת שבת, ובמקום אחר במסכת עבודה זרה. במסכת שבת, שם נאמר, אהוב פילוספה דאבה בשביבותי לרבן גמליאל, אותו פילוסוף שהיה בשכנותו של רבן גמליאל, שם מדובר על פילוסוף נוצרי. ורש"י שם כותב, מה זה פילוסופה? רש"י מסביר, מין. מה זה מין? כופר, אפיקורוס. כלומר, זאת מילת גנאי. פילוסופה זו מילת גנאי לפי רש"י. במסכת עבודה זרה דווקא, נאמר, פילוסופין, ורש"י כותב, מה זה פילוסופין? חכמי האומות. זה ביטוי של שבח. מה קרה לו לרש"י שפה הוא מגנה, פה הוא משבח? כי הפילוסוף, במסכת שבת זה פילוסוף יהודי. יהודי נוצרי, אבל יהודי. הגדרה של הפילוסוף זה מי שכופר במסורת ההתגלות של אומתו. אז מה הוא כופר? בתורה. אז הוא מין. אבל אם הוא פילוסוף גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה. אז הוא מהחכמים. הוא מחכמי האומה. רוצה להגיד משהו? אז זה הסיבה שאנחנו דווקא מדליקים נרות. כן, מה? כן, אבל זה אני כתבתי כבר בחוברת שלי, זה אתה יכול לקרוא שם. כן, אז אין צורך. כן, אז זה בדיוק, במעמקי החורף, שזה
יכול להאומר.
כן, כן, ודאי, גם חג המולד, הגמרא אומרת את זה. במסכת עבודה זרה דפחת, שהמקור של חג המולד זה בחג שאדם הראשון עשה. ושהוא גם השורש של חג החנוכה אצלנו. גם מבואר בחוברת. עיין שם היטב. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. החשמונאים היו כהנים. היו כהנים. והם גם היו מלאכים. האם זה בסדר? או שמה זה לא בסדר? הדבר הזה הוא כנראה מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי. והיא מחלוקת כנראה שכבר התחילה עוד בתקופת מלכות החשמונאים עצמם, יש לזה הדים בספרים החיצוניים למחלוקת הזאת, והיא גם מחלוקת בין רבנו הרמב״ם לבין הרמב״ם. כשהרמב״ם מתאר את נס חנוכה, הוא אומר, איזה יופי שהעמידו מלך מן הכהנים, והרמב״ם אומר, איזה פשע שהעמידו מלך מן הכהנים. כי לדעת הרמב״ם אסור להעמיד מלך כהן, שנאמר, לא יסור שבט מיהודה. לפי הרמב״ם אין איסור להעמיד מלך כהן, כי מה שאמר יעקב לא יסור שבט מיהודה זו רק נבואה ולא ציווי, אז אין בעיה. בכל זאת, יש להבין את ה... ליישב את המחלוקת ביניהם. כאן מאוד מעניין את דעתו של רבי צדוק מלובלין. רבי צדוק מלובלין בספר ברית צדיק מסביר כך, שיש צד של מלכות בכהונה בתנאי אחד, שהם שומרים על התורה שבעל פה. הבה נסביר. כל הכהנים הם צאצאי אדם אחד, שמו אהרון הכהן, ושל אישה אחת, שמה מי האימא של כל הכהנים? אלישבע בת עמינדב, נכון? אלישבע בת עמינדב הייתה אשתו של אהרון. אם כן, כל הכהנים בעולם הם צאצאי אלישבע בת עמינדב, שהייתה אגב אחות נחשון, נחשון בן עמינדב. מי הוא נחשון בן עמינדב? נשיא שבט יהודה, וממנו שושלת המלוכה, נכון? אז אלישבע בת עמינדב שייכת לבית המלוכה. זאת אומרת שכל הכהנים הם שייכים לבית המלכות בישראל דרך אימם. טוב, מלכות לא עוברת דרך האימהות, אז מה אכפת לנו? אבל מה זה האימא של עם ישראל? שמה בני מוסר אביך ועל פיתוש תורת אימך? אז אביך זה הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, ואימך זה כנסת ישראל. איזה תורה יש לכנסת ישראל? תורה שבעל פה. אז אם הכהנים באים להילחם על כבוד התורה שבעל פה, הם שותפים במלכות של ישיבה בעל פה מנדב אימא. אז כל זמן שהחשמונאים נלחמו על קדושת התורה שבעל פה, נשארו בשלטון. מתי נפלה מלכות בית חשמונאי? כשינאי, אלכסנדר, המלך החשמונאי, הפך מפרושי לצדוקי. הצדוקיות כופרת בתורה שבעל פה, ומאז איבדה מלכות בית חשמונאי את כוחה, והרומאים נכנסו לעניין. אגב, איך המשיכה אז המסורת של התורה שבעל פה? עד אז ראשי הסנהדראות היו זוגות, נכון? יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, שמעון בן שטח ונתניה ארבלי, כל אלה, נכון? הזוג האחרון הלל בשמיים, ואחר כך איך עברה התורה שבעל פה? דרך שושלת חדשה פנימית לסנהדרין, הנשיאים שכולם היו צאצאים בן אחרי בן של הלל הזקן. הלל הזקן מאיזה שבט היה? משבט בנימין, ואימו מבית דוד. אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שהתורה שבעל פה נשמרת, אז תמיד קמה איזו שושלת אלטרנטיבית שהאימא מבית דוד או מבית המלוכה, והיא ממשיכה את התורה שבעל פה דרכה. זה ההסבר, וזה מיושבת המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. זה בסדר שכהן יהיה מלך כל זמן שהוא שומר על תורה שבעל פה. כן. נכון, יש קשר, יש קשר, כן, נכון. אני רוצה פה להוסיף עוד נקודה חשובה. חג החנוכה הוא בעצם האחרית, העדות האחרונה לזה שהשכינה שורה בישראל. העדות האחרונה מבחינה גלויה, העדות הגלויה. שאז היה אותו נס במנורה במקדש, שהפח הספיק לשמונה ימים. ואחר כך זה הולך ודועף. באמת ההלכות של נר חנוכה הן הלכות מוזרות. כל השמנים והפתילות שפסולים לנר שבת קשרים לנר חנוכה. למה יש שמנים ופתילות שפסולים לנר שבת? למה? מה כי? כי האור איננו עולה יפה. מדובר בחומרים שגורמים שהאור לא נאחז טוב. ואנחנו אומרים, כל השמנים והפתילות האלה שאנחנו מקפידים בשבת לא להשתמש בהם, הם קשרים לנר חנוכה, סימן שבנר חנוכה, לא אכפת לנו. לא אכפת לנו שילך ויכבה. איפה שמים אותו אגב? בחוץ, על פתח ביתו מבחוץ. הוא בכלל לא מאיר בתוך הבית, הוא מאיר אל הרחוב. כן? וכמה זמן הוא נמשך? אל תשאר. אז מה זה בא לתאר? שכינה בדעיכה. זה מה שזה בא לומר. זאת אומרת, זה היה הזיכרון האחרון של השראת שכינה בתוכנו לקראת גלות ארוכה. עד מתי? עד כ"ה בכסלו שנת תו רש עין חט. מה קרה בכ"ה בכסלו תו רש עין חט? מה? אלנבי כבש את ירושלים. כדי לממש את הצהרת בלפור, שהייתה הבטחה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. זאת אומרת, הערת חנוכה נמשכה עד ראשית הציונות, וכמובן חזרה לשלהבת גדולה דרך מדינת ישראל. כלומר, זאת המשמעות של שמירה החג הזה לאורך הדורות, למרות שבטלה המדינה החשמונאית, אבל הזיכרון שלה מספיק כדי לעורר עדיין את השלהבת הלאומית באחרית הימים ולהביא את הרצל לבנות את מדינת ישראל. הרצל כתב ביומן שלו שבזמן שהוא כתב את הספר מדינת היהודים, הוא ראה, ככה הוא כותב, תעשו מזה מה שאתם רוצים, ככה הוא כותב, הוא ראה כמין מנורה דלוקה מעל ראשו. מה? אה? לבנתי. לא יודע, ככה הוא ראה. ככה הוא כותב, לא יודע, אתה יודע. הוא כותב שהוא ראה כמין מנורה דלוקה מעל ראשו. מה זה המנורה הזאת? זה המשך הערת החשמונאים. זה ממשיך דווקא. זה לא דבר מקרי. זה להוסיף נקודה... מה? כן, כן, בודאי. עכשיו, רק נקודה אחרונה. יש בנר חנוכה, הרי לא מצאנו שיש איסור מלאכה בחנוכה, אבל יש בכל זאת מנהג אנשים, ככה מובא בשולחן ערוך, מנהג אנשים שלא לעשות מלאכה במשך הזמן שהנרות דולקות. דולקות, זאת אומרת, זה חצי שעה, לא עושים מלאכה. אז מה עם הסופגניות? לפני או אחר כך, כן? או שהבעלים יעשו. אבל הבעלים הלכו להתפלל ערבית אחרי הדלקת הנר, נכון? כי הם הדליקו בשקיעה, ואז הם הולכים אחר כך לבית המדרש להתפלל ערבית, נכון? איך אני יודע שהדליקו בשקיעה? כתוב בגמרא, מצוותה מי שתשכח חמה, נכון? אז אפילו אשכנזים, גם הם ידליקו בשקיעה. עכשיו, כמובן. עכשיו, אבל מה זה המנהג הזה שעל אנשים שלא ל... מה? מה הבעיה? הספרדים לא יהודים? לא לבד.
היום רק תמידי
הגרעות. מה פתאום? תבוא אליי הבעלת, תראה, אני מדליק בשקיעה, מה הבעיה?
לא אשכנזים ולא ספרדים,
לא מבין, אשכנזים וספרדים לא יהודים? כתוב בגמרא שהיהודים מדליקים מי שתשכח חמה.
מי שתשכח, אחרי שתשכח,
הוא בתחילת השקיעה. אני מבין. מי שתשכח חמה, זה בזמן שהחמה שוקעת, בופ, אתה מסתכל ככה, הדיסקוס עובר מתחת לאופק, תדליק נרות חנוכה. מה הבעיה? איפה יש מחלוקת? רבינו תם. כן? אז ככה אני מבין שאתה מכניס את השבת ומוציא את השבת כמו רבינו תם? אם ההלכה הייתה שמכניסים את השבת אחרי הזמן של שקיעת החמה כמו רבינו תם, או לפחות שההלכה הייתה שמוציאים את השבת כמו רבינו תם...
רגע,
אני
מברך על הלב. למה הרבי מברך על הלב? כי הוא חוסק רבינו תם. אתה לא מכניס ומוציא את השבת כמו
רבנו
תם, מה הקשר עכשיו?
מה זה קשור ברכת ההלל לרבנו תם?
ברכת ההלל, יש פסוק שמברכים על ההלל לרבנו תם, נכון?
סליחה, כל עם ישראל מברך על ההלל בחנוכה.
לא רק בחנוכה, גם בראש
חודש. אז לא יודע על ראש חודש. בסדר, מה זה קשור? כי בראש חודש הלכה כמו רבנו תם, ובשבת אין הלכה כמו רבנו תם. זה מה שאני מסביר לך. זאת אומרת, לא, כי המחלוקת בשבת זה בגלל הגדרת השקיעה. בדיוק על זה. זאת אומרת, מה שרבנו תם אומר שמוצאים את השבת יותר מאוחר או מכניסים אותה יותר מאוחר, זה בגלל הסוגיה הזאת שלנו פה בענייני חנוכה, שהוא מסביר שמי שתשכח חמה זה לא זה לשקיעת החמה. אבל כיוון שעם ישראל לא פוסק רבנו תם בעניין שבת, אין שום סיבה שבעניין חנוכה הוא יעשה אחרת, ברור? אז כל מי שמוציא את השבת לא כמו רבנו תם, הוא צריך להדליק נר חנוכה בשקיעת החמה, וזה כל עם ישראל, עד כמה שאני זוכר, בסדר? אז לכן אמרתי, אפילו האשכנזים וגם תלמידי הגר"א, גם הם ידליקו בשקיעת החמה. עכשיו, טוב, אני לא אומר מישהו שיש לו רב שאומר לו אחרת, שיעשה מה שהרב שלו אומר, אבל אני אומר פה את מה שאני חושב לדעת ההלכה. עכשיו בואו נחזור לעניין. למה אנשים נהגו שלא לעשות מלאכה באותה חצי שעה? למה דווקא אנשים? מתי אנחנו צריכים לשבות ממלאכה? כשהקדוש ברוך הוא פועל, אז אנחנו שובתים. כשאנחנו לא שותפים למפעל, למשל שבת, הקדוש ברוך הוא זה שפועל. אז אנחנו שובתים ממלאכה כדי לחוש את הפעולה האלוהית. אבל כשהפעולה נעשית על ידינו, לא צריך לשבות. מי עשה את נס חנוכה? אנחנו, החשמונאים, נלחמו, אז לא צריך לשבות ממלאכה. לא היה שום שינוי בסדרי בראשית. לא, בקריעת ים סוף היה שינוי בסדרי בראשית, מצטער, אדוני.
אין לך, אני...
אבל...
אתה קופץ לים, אבל אתה נותן
כן, אבל היה שם נס. היה נס ששבר את הטבע. אז זה נס בלי שבירת מעשה בראשית. כיוון שאין שבירה של מעשה בראשית, אז אנחנו מרגישים שותפים מלאים, ולכן לא שופטים במלאכה. חוץ מדבר אחד שבכל זאת קרה בחנוכה, זה נס פך השמן, שבו הקדוש ברוך הוא שינה את סדרי בראשית, ולכן בזמן שאני רואה דלקות צריך לשבות ממלאכות. למה רק אנשים? כי אין דרכה של אישה לעשות מלחמה. ולכן דווקא אצלה זה מורגש יותר הפעולה האלוהית בנס פך השמן. מה שאין כן הגברים שנלחמו, הם אינם מרגישים צורך להפסיק את מלאכתם. טוב, זה הכל, חנוכה שמח.